כן, בוא נתחיל. אני אתחיל עוד פעם. נתיב העבודה, פרק א', נתחיל עוד פעם. מתחילים נתיב העבודה. זבח רשעים תועבה, כתוב בפסוק במשלי, זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו. שלמה המלך עליו השלום בא לומר על העבודה שהיא אל השם יתברך, שאין לומר שהוא יתברך חפץ בעבודה הזאת בשביל שהוא יתברך מקבל מזה תועלת מן העבודה. כאילו לקדוש ברוך הוא יש תועלת מהעבודה שאנחנו עובדים אותו, מהקורבנות שאנחנו מקריבים לפניו, מהתפילות שאנחנו פעלים לפניו. שאם היה הוא יתברך מקבל תועלת מן העבודה הזו, אין חילוק אליו יהיה התועלת ממי שיהיה, הן מרע או מטוב. והפסוק אומר זבח רשעים תועבה. למה? הרי בסופו של דבר הוא מקבל תועלת, אבל אצל השם יתברך אינו כך, כי זבח רשעים הוא תועבה. ואם כן, העבודה אינה בשביל שהיא לתועלת השם יתברך. נו, אז בשביל מה מקריבים? בשביל מה עובדים את הקדוש ברוך הוא? אבל היא לתועלת האדם בלבד. ומפני שהעבודה הזאת היא לתועלת האדם, לכך זבח רשעים תועבה, שאין השם יתברך. מעניין איך שהוא מסביר. היה אפשר לומר זבח רשעים תועבה, הפירוש הפשוט, שואלים אותנו למה זבח רשעים תועבה, משום שאדם כשהוא מקריב קורבן צריך, הקורבן בא לבטא את התחושה של האדם, כמו שכתוב בחז"ל, שכשאדם מקריב קורבן יראה כאילו מגיע לא היה לעמוד במקום הקורבן, אלא התורה באה ואמרה תחפר על עצמך בזה שתביא קורבן תחתיך. אבל אז אם אדם רשע, כן, אז מה הערך? אבל מעניין שהוא אומר לא בגלל זה. הוא אומר, כיוון שהעבודה הזאת היא לתועלת האדם, לכך זבח רשעים תועבה, שאין השם יתברך רוצה בתועלת הרשע. אין השם יתברך רוצה בתועלת הרשע. זאת אומרת, הזבח כביכול מביא תועלת, אבל מביא תועלת לאדם, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה תועלת לרשע. ותפילת ישרים רצונו, כי התפילה היא גם כן עבודת השם יתברך, והיא רצונו. ואולי יקשה לך אם כן, שאין העבודה לתועלת השם יתברך, אם כן למה ציווה על העבודה הזאת שמביא קורבן אל השם יתברך, למה הוא ציווה אותנו להביא קורבנות? מה עניין ציווי הקורבנות שמוטלים עלינו? אז הוא אומר, אין זה שאלה, כי אף שאין דבר זה לתועלת השם יתברך, מכל מקום האדם מוסר עצמו אל השם יתברך, ואף אם אין מוסר נפשו אליו, רק ממון שלו שמקריב אליו קורבן, מכל מקום גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השם יתברך, כאשר מקריב אליו ממון שלו. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? נכון שהקדוש ברוך הוא לא מקבל שום דבר, אין לקדוש ברוך הוא שום תועלת מהקורבן שאנחנו מקריבים, אבל הוא אומר, אבל אף שאין דבר זה לתועלת השם יתברך, האדם מוסר עצמו אל השם יתברך. מעניין, את התפיסה היא שקורבן זה כביכול מסירות נפש, אדם מוסר עצמו אל השם יתברך. הוא שואל, מה פירוש מוסר את עצמו? הוא לא מוסר את עצמו, הוא מקריב את הממון שלו, זה בסך הכל מסירות של ממון, אבל לא מסירות של הנפש עצמה. אז הוא אומר, גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השם יתברך. זאת אומרת, הממון של האדם נבחן במידה מסוימת כחלק ממנו. הגמרא אומרת, צדיקים ממונם חביב עליהם כגופם, ויוותר יעקב לבדו. כתוב ברש"י בשם המדרש, למה הוא נשאר? להעביר פחים קטנים. למה צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם? יש שתי נוסחאות, יותר מגופם או כגופם. משום שהממון של האדם, ויהיה מי שיהיה, הממון של האדם הוא כביכול חלק ממנו, רכושו של האדם הוא חלק ממנו. אז 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 מבחינה מסוימת כשאדם מקריב את ממונו לקדוש ברוך הוא, יש בזה צד של מסירות של עצמו, כי הממון כמו שאמרנו הוא חלק ממנו. זה מה שהוא אומר, ואף אם אין מוסר נפשו אליו, רק ממון שלו שמקריב אליו קורבן, מכל מקום גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השם יתברך כאשר מקריב אליו ממון שלו, ונקרא זה עבודה. ונקרא זה עבודה מדוע? כי העבד קנוי לרבו. עבד, והגמרא אומרת מה שקנה עבד קנה רבו. כן? כשאני בעלים על עבד, אני לא בעלים רק עליו, אני בעלים גם על הממון שלו. ונקרא זה עבודה, כי העבד קנוי לרבו והוא ממון שלו, הכל לאדון שלו. ולכך ההקרבה של קורבן יש בה צד שבו אדם מראה למי הוא שייך. זה מה שהוא רוצה לומר. כן? ונקרא זה עבודה, כי העבד קנוי לרבו והוא ממון שלו, הכל האדון שלו. ולכך כאשר מביא קורבן אליו, מורה שהוא שלו כמו העבד שהוא קנוי לרבו. ולכך נקרא זה עבודה אל השם יתברך כאשר הוא מביא קורבן אל השם יתברך, ואין לך עבודה יותר מזו. זאת אומרת, הוא אומר הקורבן מבטא את עובדת היותנו מכירים, את ההכרה שלנו בכך שאנחנו עבדים שלו, אנחנו שייכים לו. זה המשמעות של הקרבת הקורבן. לא שאני נותן משהו. בהתחלה הוא אומר שכשאדם מקריב את הקורבן, הצד הראשון שהוא הביא זה אדם מוסר את עצמו. הרי הוא לא מוסר את עצמו, הוא מוסר את ממונו. הוא אומר לא, ממונו זה כמו עצמו. אבל עכשיו הוא עלה שלב. זאת אומרת, הקרבת הקורבן יש בה ביטוי של הכרה בבעלותו עלינו. אני בזה מבטא העובדה שכביכול אני וממוני שייך לבורא. זה מה שהוא רוצה לומר. ואין לך עבודה יותר מזה. כי אם עיקרי העבודה כאשר משמש אליו ועושה מה שצריך אליו שמורה זה כי הוא עבד קנוי לו, כל שכן כאשר מוסר עצמו אל השם יתברך. זאת אומרת, אם הרי מה אנחנו מגדירים, הגמרא אומרת עבד כנעני נקנה בחזקה, עבד כנעני נקנה בכסף כמו קרקע. הגמרא לומדת בפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם ערכיכם לרשת אחוזה. על מי זה נאמר? על עבדים כנעניים. הם דינם כמו שדה, כמו ששדה נקנית בכסף משטר ובחזקה, כך גם עבד כנעני נקנה בכסף משטר ובחזקה. שואלת הברייתא, בחזקה כיצד? איך קונים עבד בחזקה? אז אומרת הגמרא, אומרת הברייתא, הוא משמש אותו, נועל את מנהלו ומלביש אותו ונושא את כליו לבית המרחץ. השירות שהעבד משרת את האדון זה ביטוי של בעלות של האדון על העבד. אומר המהר"ל, אם בשירות שאני משרת, שאדם משרת אותי, אז ניכרת הבעלות שלי עליו, קל וחומר שכשהוא מוסר את עצמו בשבילי זה עוד יותר מזה. זה לא רק שהוא משרת אותי, זה מה שהוא אומר. כמו שהוא הסביר, שלמעשה הקרבת הקורבן יש בה בחינה של מסירות. הוא מוסר את ממונו. מסירות ממונו זה כמו המסירות של עצמו, זה מה שהוא אומר. ואין לך עבודה יותר מזה. כי אם עיקרי העבודה כאשר משמש אליו ועושה מה שצריך אליו, שמורה זה כי הוא עבד קנוי לו, כל שכן כאשר מוסר עצמו אל השם יתברך, שדבר זה עצמו מורה שהוא עבד קנוי לו, ולכך נקרא זה עבודה, וזה מורה גם כן על שהוא יתברך אחד ואין זולתו יתברך. כי כאשר מקריבים אליו קורבן, מורה זה כי הכל שלו, וכאשר הכל הוא שלו, אם כן אין זולתו והוא יתברך אחד. ואם לא היה זה, היה אפשר לומר כי יש זולתו. אבל בהקרבה שמקריבים אליו, מורה שהוא הכל ואין זולתו. זאת אומרת, אז הוא אומר שני דברים. ראשית, אני מראה את העובדה שאני שייך לו. בעצם הקרבת הקורבן, השייכות שלי אליו, בפור שאני שייך לו, הוא הבעלים עליי, הוא האדון. זה נקודה אחת. אבל נקודה שנייה, הוא אומר, שבא לידי ביטוי בהקרבה לבורא, היא אחדות השם. אני מביא על ידי כך להכרה באחדות השם. הוא הכל ואין זולתו. בזה השם יתברך אחד. ולכך הוא אומר, זה הסיבה, יש מאמר חזל ידוע בשם בן עזאי, בכל פרשת הקורבנות לא הוזכר רק השם המיוחד. רק השם המיוחד, שום שם אחר של הבורא לא הוזכר בתוך פרשת הקורבנות.
מה זה שם מיוחד?
מה?
איזה שם זה?
יודקי ואבקי, כן? בכל פרשת הקורבנות, ובעיקרא, לא נזכר שם אחר, רק השם הזה. למה? אז הוא מסביר, ולכך אצל כל הקורבנות לא נזכר רק השם המיוחד בלבד ולא שם אחר. הרי הגמרא אומרת יש שבעה שמות שאינם נמחקים, זאת אומרת שבעה שמות של ריבונו של עולם, אבל בפרשת הקורבנות התורה מקפידה להזכיר רק את השם המיוחד, וכל זה מפני שעל ידי העבודה נראה כי הוא יתברך אחד ואין זולתו כמו שאמרנו. זאת אומרת הוא אומר זה לא בכדי, הכל כדי, הכל בגלל, הוא אומר, וכל זה מפני שעל ידי התכלית של הקרבת הקורבנות היא גם, היא שייכת גם לצד הזה, זאת אומרת להביא לידי הכרה את העניין הזה של אחדות השם, שהוא יתברך אחד ואין זולתו כמו שאמרנו, וזה מורה גם כן כי הוא יתברך גם כן שלם בתכלית השלמות ומסולק מכל חיסרון. נקודה נוספת, שלמות הבורא, כי כאשר יש חס ושלום זולתו, זה אומר שהוא חסר אותו, שהוא זולתו. אם כן הוא חסר חס ושלום, אבל כאשר אנו עובדים לפניו הרי הכל שלו, וכאשר הכל שלו אין כאן חיסרון, כי הוא הכל ואינו חסר. ולכך נאמר בקורבנות את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי. ריח ניחוח להשם, לא ריח ניחוחי, כתוב ריח ניחוח להשם. כי האדם כאשר אין לו לחם, כתוב קורבני לחמי, הקורבן נקרא לחם. אז הוא אומר, מה, קודם כל הביטוי הוא ביטוי קשה, מה זה קורבני לחמי? הקדוש ברוך הוא אוכל? מה המשמעות של המילה לחם כאן? אבל הוא אומר עוד דבר, כי האדם כאשר אין לו לחם הוא חסר. כן, הלחם משלים את האדם, הלחם מחזיק את האדם, מחזק אותו ומחזיק אותו. אז הוא אומר, כי האדם כאשר אין לו לחם הוא חסר, והלחם הוא השלמתו עד שאינו בחיסרון. ולכן הקורבנות נקראים קורבני לחמי לישי, על שם שהקורבן מורה על השלמתו. זאת אומרת הוא אומר דבר מעניין, מה זה לחמי לישי? כמו, זאת אומרת, זה
מה כאן הישי?
זה, מה, האש שלי הוא האישות שלי, אישי זה האש שלי או האישים שלי, כן? יש, אבל אז זאת אומרת השאלה היא, מה שהוא בא להסביר, מה זה לחמי? כי הקדוש ברוך הוא אוכל, מה העניין כן, ההזכרה של הלחם כאן והתפיסה של הקורבן משמש כלחם. אז הוא אומר, משום שלחם, זאת אומרת זה למעשה משל, לחם אצל האדם זה המזון של האדם, הלחם מחזק אותו והלחם משלים אותו, כן? האדם הוא חסר, האדם, אדם, אדם רעב, אדם, אדם רוצה לאכול, יש לו חיסרון בזה, בזה שהוא רוצה לאכול, והרעבון הזה מושקט, כן? איך הוא משקיט את הרעבון? באמצעות הלחם. אז באה התורה ואומרת כביכול, זה מה שהוא אומר, אז יוצא שהלחם, הלחם הוא המשלים את האדם. אז כשהתורה מדברת על לחם, על הקורבן כלחם, התורה רוצה להביא לידי ביטוי את העובדה, את העובדה הזאת שהקרבת הקורבן, אמרנו שהיא קודם כל מבטאת את ההכרה בכך שהשם הוא אחד, אבל הוא אומר לא רק שהשם הוא אחד אלא שהשם הוא שלם, ולכן הקורבן נקרא לחם, כי הלחם משלים. כיוון שהלחם משלים את כשאדם יש לו לחם, הוא שלם כביכול, כביכול באלף אלפי הבדלות. הקורבן נקרא כביכול לחמו של הקדוש ברוך הוא כדי לבטא את עובדת היותו שלם. זה משהו,
זה סותר את מה שאמרנו בהתחלה, שלא צריך את זה.
מה? אני אומר, נכון, נכון, נכון,
הוא, כביכול.
כן, כן, לא, אבל זה נקודה נכונה. זאת אומרת, הוא אומר, יש פה, קודם כל הוא אמר, תדע לך, ודאי שאין לו צורך, הכל מצד האדם. אבל עכשיו הוא אומר, אז מה פירוש מצד האדם? האדם באמצעות הקרבת הקורבן למעשה מביא לידי הדגשה כמה וכמה רעיונות, כן, כמה וכמה רעיונות. הרעיון הראשון שהוא אמר זה זאת אומרת היותנו עבדים ושייכים לאדון, כן, השייכות שלנו לאדון. אחרי זה הוא דיבר על האחדות של השם שבא לידי ביטוי בהקרבת הקורבן. עכשיו הוא אומר שהקרבת הקורבן רמוזה בפסוק לא רק מביאה לידי ביטוי את ההכרה שלנו באחדות השם, אלא בשלמות השם. זה בדיוק, זה בא לרמוז את השלמות של הקדוש ברוך הוא. הלחם הוא כמשל, כמו שאצל האדם הלחם משלים, כן, אז לא שהקורבן משלים את הקדוש ברוך הוא, ההפך, כן, הוא מראה על זה. הקרבת הקורבן מביאה לידי ביטוי את עובדת היותו של הקדוש ברוך הוא שלם. מה אתה אומר?
אני חשבתי שהוא דווקא רוצה לדייק בקורבני להחמיש, שזה כבר הלחם שלי. זה לא שהאדם מביא לי משהו שחסר לי, אלא שזה משהו מביא לי, זה כבר שלי.
נראה, נקרא את זה רגע אחד.
משהו מביא לי זה כבר שלי.
אני אקרא את סוף הקטע, אני שומע רגע אחד. ולכך נאמר בקורבנות, את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי להשם, כי האדם כאשר אין לו לחם הוא חסר, והלחם הוא השלמתו עד שאינו בחיסרון. לכך הקורבנות נקראים קורבני לחמי לאישי, על שם שהקורבן מורה על השלמתו שאינו חסר, על העובדה שהוא שלם ואינו חסר. ולעבודה הזאת לא בחר השם יתברך כי אם את ישראל, וזה כמו שאמרנו שהקורבנות הם מורים על כי השם יתברך אחד ואין זולתו יתברך. ולכך ראוי שיהיו מקריבים לפניו עם שהם אחד גם כן, וזה כי לא שייכים להקריב לאותם שאינם אחד. זאת אומרת, דווקא עם ישראל מצווה על הקרבת הקורבנות, משום שעם ישראל הוא במידה מסוימת כביכול מביא לידי ביטוי את עניינו של הבורא בעולם. אז הבורא הוא אחד וגם עם ישראל הוא אחד, אחד במובן של איחוד ושל אחדות. וזה כי לא שייכים להקריב לאותם שאינם אחד, כי אדרבה, אותם שאינם אחד אין בהם הוראה על אחדותו יתברך. עכשיו ביחס לעניין של השלמות, אז עוד פעם, לכך נאמר בקורבנות, את קורבני לחמי לאישה ריח ניחוח להשם, כי האדם כאשר אין לו לחם הוא חסר, והלחם הוא השלמתו עד שאינו בחיסרון. לכך הקורבנות נקראים קורבני לחמי לאישי, על שם שהקורבן מורה על השלמתו שאינו חסר. זאת אומרת, לא שהקורבן כביכול משמש לחם לבורא, אלא הקורבן הוא זאת אומרת, הקורבן נקרא לחם, והוא בא להראות, בא לבטא איזשהו רעיון. ומהו הרעיון שהוא בא לבטא? את רעיון השלמות של הבורא. זה דבר מעניין, כביכול יש פה, כמו שם, יש פה כביכול כמין תרתי דסתרי מצד אחד, אבל
לכן זה משהו שהוא אמר, זה הכרח אותי לחשוב ככה, שזה קורבני להחמיץ, זה דווקא, אל תחשוב שבגלל שהם בני אדם מביאים לי קורבן,
כביכול הם משלימים
אותי, אלא שזה קורבני להחמיץ, שזה כבר שלי, כי כל הבריאה
צריך, כי הכל שלי,
כי הכל שלי.
אז ממילא, אז לא, אבל גם
אז ממילא זה מראה כאילו שאפילו מה שהם מביאים לי,
אני לא צריך,
אפילו מה שהם מביאים לי זה כבר שלי. ולמה דווקא המילה לחם? כי זה מראה על
כן, כן. ובמדרש תנחומא פרשת צו, זה שאמר הכתוב כי מי בשחק יערוך להשם, ידמה להשם בבני אלים. יש פסוק, מי בשחק יערוך להשם, ידמה להשם בבני אלים. אז אומר המדרש, בלעם הרשע היה סנגורם של אומות העולם. הפסוק אומר, הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, מה אתם מקריבים? לא לוג שמן רוצה הוא, אנו מקריבים לו רבבות נחלי שמן. לא לוג שמן רוצה הוא, אנו מקריבים לו רבבות נחלי שמן. והמדרש ממשיך, מה הקריב אברהם לפניו? לא איל אחד, שנאמר ויר, והנה איל נאחז מסך בקרניו. אם רוצה, אנו מקריבים לו אלפי אלים. ומה הקריב לו אברהם בנו? אני מקריב לו בני וביתי, שנאמר ראיתן בכורי פשעי, זה בנו הבכור. פרי בטני חטאת נפשי, זה ביתו. ראה כמה, עד כאן המדרש. עוד פעם, אני אקרא את זה עוד פעם. כתוב, מי בשחר כי ארוך להשם, ידמה להשם בבני אלים, בלעם הרשע יסה נגורם של אומות העולם. זאת אומרת, הוא מסנגר על אומות העולם. הפסוק אומר, הירסה השם באלפי אלים ברבבות נחלי שמן. מה אתם מקריבים? לא לוג שמן? מה אתם מקריבים? לא לוג שמן רוצהו. זה בשאלה או בסימן קריאה? לא לוג שמן רוצהו, אנו מקריבים לו רבבות נחלי שמן. מה הקריב אברהם לפניו? זאת אומרת, הוא רוצה לומר, הגויים מקריבים הרבה קורבנות. אז המדרש אומר, תראה, אברהם אבינו הקריב קורבן אחד, אז הם אומרים, אנחנו מקריב יותר. אבל מה? אומות העולם, אומות העולם.
בלעם בשם כל
העולם. בלעם בשם אומות העולם, כן? ועל זה אומר הנביא, הירצה השם באלפי אלים ברבבות נחלי שמן. מה הוא צריך את 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 את, את, את מספר הקורבנות הגדול שלכם? את רבבות נחלי השמן? הקורבנות המועטים שהקריבו לפניו האבות מוערכים אצלו יותר מהקורבנות שלכם, של הגויים. ככה זה המשמעות של המדרש. יותר מזה, בסוף המדרש, המדרש אומר, כביכול אומר בלעם, אומר מלך אומות העולם, ומה הקריב לו אברהם בנו? כן, מה הוא הקריב לו? את הבן שלו. מה הקריב אברהם? בנו. אני מקריב לו את הבן שלי ואת הבת שלי, שנאמר אתן בכורי פשעי, כן? זה בנו הבכור. כתוב, אתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי. אז מה זה, מה זה בכורי ומה זה פרי בטני? אז אומר, אומר המדרש, בכורי זה בנו הבכור, ופרי בטני חטאת נפשי זה ביתו. זאת אומרת, התרברב אותו גוי ואמר, מה אברהם נתן לו? מה אברהם היה מוכן להקריב לו את הבן שלו? אני מוכן להקריב גם את הבן שלי וגם את הבת שלי. כן? אז הוא מסביר, ראה כמה היה בלעם הרשע ארום. התחיל לומר את שבע המזבחות ערכתי, ולא אמר מזבחות, אמר משנברא האדם ועד עכשיו שבע מזבחות בנו, ואני אקריב שבע כנגדם. זאת אומרת, הפסוק שאומר את שבע המזבחות ערכתי הוא לא סתמי, הוא בכוונה ערך שבע מזבחות משום שהוא רצה להראות כמה קורבנות הוקרבו על ידי האבות, כן? עד עכשיו כך וכך, אני אקריב את אותו מספר קורבנות, לא פחות ממנו, זה מה שהוא אומר, ואני אקריב שבע כנגדם. למה, למה היה אותו רשע, אומר המדרש, למה היה אותו רשע דומה לטבח שהיה מוכר בשוק והייתה חנות מלאה בשר? זאת אומרת, טבח, את קצב, שהיה מוכר בשוק והייתה חנות מלאה בשר, וראה אוגוסטוס מסתכל בבשר, אמר לו, מרי, כבר שלחתי אופסנון לביתך. אתם שומעים? זאת אומרת, אומר לו ככה, עומד קצב בשוק ורואה שהשר, כן, או המלך בא לקנות בשר בשוק, אז הוא רואה אותו מסתכל על איזה חנות של קצב, אז הוא אומר לו, עד שאתה מסתכל אני כבר שלחתי לך את הבשר הביתה.
של המתחרה הוא הסתכל,
כן, כן, כן. אז המתחרה אומר לו, אני כבר שלחתי לך את הבשר הביתה, כן? אתה כאן צריך עוד לבחור, אני כבר שלחתי לך, מה אתה צריך לעמוד ולהסתכל? כן? כך אמר לו בלעם, כך בלעם אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, מה אתה עושה? כן? הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה אתה עושה? אמר לו, את שבע מזבחות ערכתי ועל פר ועיל במזבח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, אילו הייתי מבקש קורבן, אני צריך ממך קורבנות, הייתי אומר למיכאל וגבריאל והיו מקריבים בפניי, שנאמר, כי מי בשחק, בשחק זה בשמיים, מי בשחק יערוך להשם, ידמה להשם בבני אלים. מה זה, מה זה מי בשחק יערוך להשם, ידמה להשם בבני אלים? מי הם בני האלים? בבני אברהם יצחק, בני אברהם יצחק שהם אילי עולם, אין אני מקבל קורבנות אלא מישראל. זאת אומרת, בלעם אמר, מה אתה מתלהב מהקורבנות שלהם? אני אביא קורבנות שלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב, שאני מקבל קורבן מכל אחד? אין אני מקבל קורבנות אלא מישראל. כן? שנאמר, צב את אהרון ואת בניו לאמור וגומר, עד כאן. עד כאן המדרש. עכשיו הוא מסביר, והנה אמר כי אברהם לא הקריב לו רק, הרי בלעם אומר ויתן בחורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי. מה המשמעות? אומר המדרש, אברהם נתן את הבן שלו, אני מוכן לתת גם את הבן שלי וגם את הבת שלי, כן? פי שניים. אז הוא אומר, והנה אמר כי אברהם לא הקריב לו רק בנו יחידו, והוא רוצה להקריב בפניו את בנו ואת ביתו אשר יש בהם הריבוי, כי דכתיב פרו ורבו. כן, זה לא סתם הוא אומר חורי וביתי, משום שרואים בגמרא שהציווי על פרייה ורבייה אומר שאדם שריך שיהיה לו בן ובת לפחות. כן? אז הוא אומר, לא קיים האדם מצוות פרייה ורבייה רק שיש לו בן ובת. אז מה אמר בלעם? אני מוכן לתת את שניהם, המסירות שלי יותר גדולה משל אברהם, והכל לפי טעותו שהיה סבור כי הקורבן ראוי שיהיה מצד הריבוי. יש עניין להביא הרבה קורבנות,
כאילו הקדוש ברוך הוא צריך.
כן. ולכך אמר כי ישראל מקריבים לפניו, לוג אחד שמן רוצה הוא, יהיו האומות מקריבים לפניו. כך הוא חושב שיהיו מקריבים לפניו רבבות נחלי שמן, וזה הכל כי היה טועה בלען בדבר זה, שהיה סבור כי ראוי שתהיה הקרבה לפניו מצד הריבוי. וכן מה שאמר, כי מי שנברא אדם עד עתה שבעה מזבחות בנו, כי אברהם בנה ארבעה מזבחות, יצחק אחד, ויעקב בנה שתיים, עד כי שלושה אבות ביחד בנו שבעה מזבחות. אז בלעם אומר, מה הם עשו? שבעה, הם שלושתם עשו שבעה, אני אחד ועושה שבעה. הוא כבר התבאר בכל מקום כי המספר שבע, כי שבעה יש בהם הריבוי, שכל מקום שרוצה הכתוב להזכיר ריבוי מזכיר שבע. הוא נותן דוגמאות, כמו שבע ייפול צדיק וקם. למה הפסוק מדבר על שבע? כוונה, שלמה המלך, בדיוק, שלמה המלך בא להראות את הגדולה של הצדיק. זה לא שצדיק לא נופל, זה לא שרשע נופל וצדיק לא נופל, לא נכון, גם צדיק נופל. ההבדל הוא שצדיק יודע לקום, כשרשע נופל הוא לא יכול לקום, לא קם. אבל צדיק, זה לא שהוא לא נופל, הצדיק גם כן נופל. יש לאדם משברים, יש לאדם משברים, יש לאדם נפילות, אבל שבע, עכשיו המספר שבע בא להראות, הוא ייפול הרבה פעמים, אבל יש לו את היכולת לקום. יש לו, הצדיק גם כן נופל, שבע ייפול צדיק, הרבה פעמים הוא ייפול, אבל וקם, יש לו את היכולת לקום. זה ההבדל בינו לבין הרשע.
אבל בשורש של של שבע יש צד של ריבוי? יש כאילו...
לא, קודם כל הוא רוצה להראות שבתנך, כשאתה מדבר, המספר ש...
אבל זה...
אתה תביא, תשאל, למה שלמה אומר דיבר דווקא על שבע? רוצה להגיד שצדיק נופל וקם. למה הוא צריך להגיד מספר? ואם אתה אומר מספר, תגיד שתיים יפול צדיק, שלוש יפול צדיק, אבל מה פתאום שבע?
לא, כי אני זוכר שלגבי נגיד מספר שמונה, הוא הסביר גם מילולית ששמונה שמן וכו', הוא הסביר עניין שלם על השורש של...
לא, 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 יש, יש במהר"ל, במהר"ל אנחנו למדנו שלמדנו נצח ישראל, שישים ריבו, הוא אמר שישים ריבו, אם אתם זוכרים, 60 ריבו נפלו איפה שם, בערים האלה שנפלו, בביתר ובנכון. אז שם הוא גם כן אמר, מה זה 60 ריבו? 60 ריבו בעל צעין ריבו. ריבוי, אבל כנראה יש כל מיני מדרגות של ריבוי, כן? כל פנים, בפסוק הזה, שלמה המלך אומר, שבע יפול צדיק, כל פנים, כך הוא מפרש. הוא רוצה להגיד, צדיק זה לא אדם שלא נטעה. שלא נחשוב שצדיק לא נופל. צדיק נופל, ולא רק נופל. נופל הרבה פעמים. אבל יש לו את היכולת לקום, להתרומם. כן? שבע יפול צדיק וקם. זה ההבדל בינו לבין הרשע. הוא נותן עוד דוגמה, פרשת השבוע. אנחנו רואים, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. למה דווקא בשבעה? בדרך אחד יצאו אליך, רוצים להראות את הברכה שישראל ורדפו מכם, כן? ונפלו איבכם ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבה ירדופו, ונפלו איבכם, כן? אבל כתוב, בדרך אחד יצאו לפניך, ובשבעה דרכים ינוסו. שוב, פרשת בחוקותיי, ודאי.
לא, הפסוק השני, חמישה ירדפו, זה בחוקותיי,
בכתבו. טוב, והטעם הוא מבואר במקום אחר. ולכך אמר, כי האבות שבנו שבעה מזבחות ביחד, כי האבות אין בהם הריבוי בפועל, שדבר זה אין ראוי לאותם שהם אחד ויש להם קשר אחד, שיש בהם הריבוי בכוח אבל לא בפועל. יש בהם הריבוי בפוטנציה, אבל לא בפועל. לכך היו האבות שלושה. כן? אומר, הנה, גם המספר שלושה מבטא רבים. כן? החוט המשולש לא במהרה ינתק. כן? אתה אומר, רבים, מיעוט רבים שניים. שלושה, שניים זה מיעוט רבים. המינימום של רבים זה שניים. שלושה זה גם כבר רבים, אבל זה יותר משניים. אז יש מדרגות, יש שניים רבים, יש שלושה שזה יותר משניים, וכמו שהוא אומר, יש שבע שזה עוד יותר. כן, ביטוי. אז מה הוא רוצה להגיד? לכך היו האבות שלושה, כי שלושה הם רבים. כמו שאמרו בספרה מצורע, כתוב בתורה ימים רבים, אז חז"ל דורשים ימים שניים, רבים שלושה. אבל אילו שלושה יש להם הקישור ביחד, אילו שלושה יש להם הקישור ביחד, ודבר זה גם כן מבואר במקום אחר. כן, החוט המשולש לא במהרה ינתק. כן, ממה שאמר הכתוב, כתוב בפסוק, כי חלק השם אמרו, יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל? אז ואמרו במדרש, כתוב, מה החבל הזה משולש, כך יעקב שלישי לאבות. פירוש, הוא מסביר, מה הכוונה? כי יעקב הוא השלישי המחבר והמקשר את האבות עד שהם קשר אחד. אני אסביר. יש, בדיוק היום ראינו, הוא אומר פה רעיון על דרך הנסתר. בספרים כתוב, אברהם נקרא אברהם הוא אבי. המידה של אברהם אבינו היא מידת האהבה. לעומת זאת, המידה של יצחק היא הפוכה, היא קיצונית. אברהם קיצוני לצד אחד, ויצחק קיצוני לצד האחר. הם מביאים לידי ביטוי שתי מידות סותרות. כן? וכך זה צריך להיות. אברהם זה מידת האהבה, החסד, ויצחק זה מידת הגבורה. בדיוק הפוך, החסד הוא התפשטות, והגבורה היא ההפך, היא התכנסות, היא צמצום. כן? איזו גיבורה כובשת יצרו. כן? יעקב ממזג. יעקב יש בו מיזוג של שתי המידות האלה, זאת אומרת הוא מחבר, הוא ממזג את שתי, הוא האמצעי. יעקב הוא הבריח האמצעי, הוא ממזג את שתי המידות. זאת אומרת, אצל אברהם יש קיצוניות לצד אחד, אצל יצחק יש קיצוניות לצד השני, אצל יעקב אבינו יש איזון. האיזון נוצר כתוצאה מהצירוף של שתי המידות האלה יחד. אז זה מה שהוא אומר כאן. יעקב, כתוב יעקב חבל נחלתו. חבל עשוי משלושה חוטים מפוצלים שאתה מחבר אותם יחד. זה מה שהוא אומר, מה החבל הזה משולש, כך יעקב שלישי לאבות. פירוש, כי יעקב הוא השלישי המחבר והמקשר האבות עד שהם קשר אחד, כמו החבל הזה שהוא משלושה חוטים והוא מקושר ביחד כמו שהוא החבל. הרי כי האבות הם ריבוי מקושר. זאת אומרת, מצד אחד זה ריבוי, אבל מצד שני זה ריבוי מקושר. ובכוח שלהם, זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? יש פה ריבוי בפוטנציה, אבל לא בפועל. כי בפועל הם קשורים. כן, זה מה שהוא רוצה לומר. בכוח שלהם הוא ריבוי, אבל לא שיהיה בהם הריבוי בפועל. ולכך השלושה אבות שיש בהם הקישור והאחדות בנו, זאת אומרת, אז הוא אומר ככה, מצד אחד הם שלושה אבות, אבל מצד שני, כיוון שהם שלושה אבות מקושרים, אבל הם מצלושתם מביאים שבעה קורבנות. שבעה קורבנות זה ריבוי, כן? אז זאת אומרת, יש פה ריבוי בכוח, אחדות למעשה, ריבוי בכוח, והריבוי בכוח בא לידי ביטוי, איפה בא לידי ביטוי הריבוי שלהם? הוא אומר במספר 7, זה שהם בנו שבעה מזבחות, זה מה שהוא אומר. ולכך השלושה אבות שיש בהם הקישור והאחדות, בנו שבעה מזבחות ביחד, ומורה זה על הקישור, האחדות, ולא, מעניין, המספר 7 זה כמו מספר ימי השבוע. מצד אחד יש פה ריבוי, אבל השבוע הוא שבוע, הוא יחידה. אז הוא רוצה לומר, ולכך השלושה אבות שיש בהם הקישור והאחדות בנו שבעה מזבחות ביחד, ומורה זה על הקישור, על הקישור והאחדות, ולא על הריבוי בפועל, וכך ראוי שתהיה העבודה אל השם יתברך, כמו שהוא אמר קודם, כי הוא יתברך אחד בפועל, ובכוחו הוא הריבוי. זאת אומרת, יש פה מהות, נגיד ככה, יש פה מהות של אחדות שהיא יכולה להתגלות בריבוי, אבל באופן מהותי יש פה אחדות. אצל האבות יש מצד אחד ריבוי, אבל כיוון שהריבוי הזה השורש שלו הוא אחדותי, אז למעשה הוא בונה מפה הגדרה, זה אחדות שיכולה להתגלות גם בצורה של ריבוי. זאת אומרת, מדוע? משום שהריבוי הוא בכוח אבל לא בפועל. עכשיו מה הוא אומר הלאה? ומאחר שהקורבן מורה על אחדותו יתברך, לכך אמר השם יתברך לבלעם, כאילו היה רוצה בריבוי, כמו שהיה בלעם סובר, אני לא צריך אותך שתקריב לי, לא צריך אותך. היה מקריב לפניו במרום מיכאל וגבריאל, כביכול שהם משרתיו במרום, אבל אין מלאכים ראויים לזה. זאת אומרת, מה פירוש לא ראויים לזה? אינם ראויים להקרבה של קורבנות. מדוע? אז הוא אומר, כי גם המלאכים יש בהם הריבוי. גם המלאכים יש בהם הריבוי. איפה זה כתוב? בדניאל כתוב. אלף אלפין ישם שונה. כלומר, דניאל רוצה להראות את ריבוי המלאכים שמשרתים את הבורא, אז הוא אומר, אלף אלפים משמשים אותו. ואתה, זה פסוק מפורש, ואתה מריבבות קודש. מה זה ריבבות קודש? ריבבות קודש זה ריבבות מלאכים. ולכך, אם היה שמתברך רוצה בריבוי הקורבנות, היה אומר למיכאל וגבריאל. למה דווקא למיכאל וגבריאל? אז הוא אומר, וזכר אלו שני מלאכים, כי מיכאל וגבריאל הם באמת מחולקים. כן? הם שני כוחות, כמו שאמרנו, אברהם ויצחק, זה שני כוחות סותרים, הוא הדין מיכאל וגבריאל. זה ממונה על האש כביכול, וזה ממונה על המים. ככל דבר שיש בו סתירה, כן, סותר אחד את השני, זה רומז על ריבוי, לא על אחדות. כן? לכך שייך בהם הריבוי ביותר. אבל לא בחר השם יתברך בעבודה, כי אם בישראל שהם עם אחד, וכבר בארנו אתה מדוע הוא בחר בישראל, כי העבודה הזאת מורה על אחדותו יתברך, ומפני כי הקורבן מורה על שהוא יתברך אחד ואין זולתו, אז לכן אין מתאים להקרבת הקורבנות רק עם ישראל. אין מתייחס לדבר, כי אם ישראל שהם עם אחד, ומצד הזה, דווקא מצד העובדה שהם אחד, היא העבודה אל השם יתברך, והדבר הזה מופלג מאוד בחוכמה עמוקה, והמדרש הזה נתבאר עוד במקום אחר, כי אין להאריך כאן בזה. וזה שאמר הכתוב זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו, כי אל השם יתברך נחשב זבח רשעים תועבה. אז הוא חוזר עכשיו לתחילת הפרק, נכון? כן, כי אל השם יתברך, מקודם הוא אמר למה זבח רשעים תועבה, כי אין הקדוש ברוך הוא רוצה בתועלת הרשע. כן, קורבן מביא תועלת, והקדוש ברוך הוא לא רוצה בתועלת הרשע. עכשיו הוא אומר, כי אל השם יתברך נחשב זבח רשעים תועבה, כי הרשע הוא שיוצא מן היושר, כי זהו עניין הרשע שיוצא מן היושר, יוצא מן הישרות. איך כתוב? האלוהים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. האלוהים עשה את האדם ישר אבל הם הביקשו חשבונות רבים, אז הרשע הוא יוצא מן היושר, והיוצא מן היושר אינו אחד, כי היושר הוא אחד. מעניין, זאת אומרת הוא אומר, למעשה זה מה שאמרתי בפסוק, האלוהים עשה את האדם ישר והם הביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת הרשע באופן מהותי, באופן מהותי, האלוהים עשה את האדם ישר, פירושו של דבר שהפנייה של האדם כשהיא נעשית על פי רצון הבורא היא מבטאת את האחדות שבמציאות, את האחדות שבמציאות ואת האחדות שבבורא. אבל ברגע שאדם סוטה מהיושר, סוטה מהקו של והאלוקים עשה את האדם ישר, ממילא באופן מהותי הוא שייך לריבוי, הוא כבר לא שייך לאחדות. אחדות יש רק קו אחד, זה מה שהוא אומר. כי כאשר הוא מסביר גם, והיוצא מן היושר אינו אחד, כי היושר הוא אחד, כי כאשר תמשוך מן הנקודה האחת קווים הרבה, הקווים שיוצאים מן היושר הם רבים עד בלי שיעור, והקו שהולך ונמשך ביושר אינו רק קו אחד בלבד. ולכך הרשע אין ראוי שיהיה נקרא אחד, כי לפעמים הולך בדרך עקום. בעניין זה הפסוק אומר והרשעים כים נגרש, זאת אומרת כמו שים, זאת אומרת רשע אין לו דרך אחת. כשאדם הולך על דרך ישרה, אז כל הזמן הוא הולך בדרך, אבל כשאדם סוטה מן הדרך אין איזה גבול, זה פעם לכיוון הזה, פעם לכיוון הזה, פעם לכאן, פעם לשם, כי אין יושר. כשאין יושר יש הקמימות, יש סטייה, אז אין איזה גבול. אז זה מה שאומר, הם ביקשו חשבונות רבים, זה לא דבר אחד, זה לא יכול להיות אחדות, סטייה לא יכולה להיות אחדותית, זה מה שהוא אומר. כן, ולכך הרשע אין ראוי שיהיה נקרא אחד, כי לפעמים הולך דרך עקום בעניין זה ולפעמים בעניין אחר, ולכך הרשעים הם מרוחקים ואינם אחד. ודבר זה, זאת אומרת הגמרא אומרת כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם, פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם. מדוע הנאה להם והנאה לעולם? מעניין, פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם, זה גם הנאה להם, משום שרשע זה סטייה, וברגע שיש סטייה במהות אין כבר אחדות. אז כיוון שאין אחדות, ממילא זה הנאה להם גם כן, זה לא רק הנאה לעולם, העובדה שהם מפוזרים זה גם הנאה להם. טוב, עד כאן, נעצור כאן, נמשיך בפעם הבאה. תסמן, תסמן.